אחרי 3 שנים של המתנה, עוזי אבן הופך לחבר כנסת. מה זה עושה לך?
אני עוד לא הכרתי את הידיעה, בינתיים אני מוצף במתקפת תקשורת רבתי, אני מקווה שזה ישכח בעתיד הקרוב, אני אוכל להתכונן לקראת כניסתי לכנסת בעוד שבועות אחדים.
איך נערכים?
יש לי הרבה מה ללמוד, איך הכנסת מתנהלת, מה מותר, מה אסור, מה נהלים, מה התקנון, אני צריך צוות של עוזרים, אני צריך להבין מה נעשה, מה לא נעשה, איך הוועדות מאוישות, יש הרבה מה ללמוד.
חלמת שתגיע לפוליטיקה בקדנציה הזו או בכלל?
לכנסת אתה מתכוון? יותר מאשר חלמתי, חשבתי שזה יקרה יותר מהר, אני שמח שזה קרה עכשיו, צריך להסתכל קדימה. בינתיים אני חבר הכנסת הראשון שמצהיר על נטיותיו המיניות עוד לפני שנבחר.
רק ברכות יש בשבוע האחרון על ההצהרה הזאת, או שגם נעצות והתייחסויות שליליות?
היו לי מאות שיחות טלפון. אחת שאל אותי אותה פרופסור אבן, אמרתי לו כן, אז הוא אמר אני מתבייש בך וסגר את הטלפון. תקרא לזה נעצות, זה מעט מאוד.
חברי כנסת חרדים אמרו שלא ילחצו את ידך, אתה מודאג מהאמירות האלה?
אני שמתי לב לשינוי מאוד מהיר שחל בסגנון שבו הם משתמשים. אם לפני 4 שנים הרב מאיה עמד על הבמה וצעק מות יומת, מות יומת, היום כשחברי הכנסת מדברים על זה הם מתנו את הצורה שבה הם מתבטאים עד כדי כך שאנחנו יכולים להתמודד עם זה. לא, אני לא חושש מהם.
שנה יש לך במקרה הטוב, איזה נושאים תרצה לקדם בשנה הזו?
הנושאים שאני מכיר והנושאים שאני יודע, אני איש חינוך, אני איש מדע וטכנולוגיה, אני עסקתי הרבה במערכות צבאיות, אלה יהיו הנושאים שיעסיקו אותי ברוב הזמן, כמובן שאני לא שוכח אפילו לרגע שאני נציג של קהילה, ואני אעשה כמה שאני יכול כדי לקדם את נושאים שקרובים לקהילה. אני כבר יכול לבשר לך שחברת הכנסת יעל דיין הציעה לי לקחת את רשות תת הוועדה לעניינים של הומואים ולסביות, ואני הסכמתי. כך שאני מלא תפקיד זה במקומה.
זה אומר שחברת הכנסת דיין נסוגה מפעילות פוליטית בתחום ההומו-לסבי?
לא, זה בוודאי שלא. היא עדיין נשארת תומכת נלהבת שלנו, ואני רוצה להזכיר לך שאני חייב את בחירתי לחברת הכנסת דיין, ואני לא שוכח את זה אפילו לרגע. אני רק חושב שהיא, כמו שהיא אמרה, היא עשתה את זה כבר הרבה שנים, וזה יהיה אבסורד אם אני אהיה בכנסת ולא יהיה יושב ראש של הוועדה הזו.
אתה אומר שאתה חייב את בחירתך, למה?
משום שיעל דיין הייתה זאת שארגנה את הכנס ההומו-לסבי הראשון בכנסת, שבו הייתי אחד הדוברים, והיא שאפשרה, פתחה את הדלת בפנינו לשרשרת ארוכה של אירועים, שבסיומה נבחרתי לכנסת.
בראיון לפני שנתיים לעיתון תל אביב, כעסת מאוד על יוסי שריד. בשבוע האחרון ראינו אתכם מתחבקים בטלוויזיה, מה הביא לשינוי הזה?
בחירתי לכנסת, זה לא פשוט. אין לי, אני לא מסתכל אחורה טכנית, אני שמח שניתנה לי הזדמנות, אמנם באיחור, יותר מאוחר ממה שחשבתי, אין לי היום טענות.
ספר לי על אותו יום שבו יצאת מהארון בכנסת.
באותו יום, זה היה בפברואר נדמה לי, 1993, יום סגרירי וגשום. שבו עלינו באוטובוס עם כמה עשרות אמיצים מאוד שלא חששו מלהיחשף למצלמות, ונכנסנו לכנסת. מספר הנוכחים באולם היה קטן ממספר מצלמות הטלוויזיה והעיתונות שהיו שם. כולם באו לראות בסקרנות את ההצגה החדשה שמעלה יעל דיין. הקרקס. במקום קרקס זה הפך לכנס מאוד מכובד שזכה להד תקשורתי עצום. הופיעו בתור דוברים שלנו, הייתי אני וסטודנטית מירושלים ששמה שרון, ושנינו נעמנו, ואני סיפרתי על הניסיון האישי שלי, איך הועפתי מעבודתי כיועץ למשרד הביטחון ומיחידת המילואים שלי, ומורדתי מדרגתי ברגע שנודע שאני הומו. והסיפור הזה כנראה נגע לליבו. לא סתם בחרתי בסיפור הזה, משום שחשבתי שאפשר יהיה לעשות משהו, לא רק סיפור עיתונאי. והערכה הזאת הייתה נכונה. מיד לאחר הנאום הזה פנו 2 משרי מרץ, רובינשטיין ושריד, לרבין, שהיה ראש הממשלה, דחקו בו לעשות משהו בנושא. וכמה ימים אחרי זה זומנתי למשרד של רבין, ושם מונח התיק האישי שלי, ואיתן הבר אמר לי, הנה, אני רואה את התיק שלך, אנחנו מיד מוכנים להחזיר אותך לכל התפקידים שהיית בהם מקודם. אני אמרתי, לא, זה לא מה שעולה לי בראש, יש לי היום קריירה אקדמית מבטיחה. אז הוא שאל אותי, מה אתה רוצה? אמרתי, אני רוצה שישונו החוקים שהביאו למקרה כמו שמקרה שלי. אז הוא אמר, טוב, אז צריך להקים מישהו זה ועדה. זה נפרדנו. יום לאחרי זה הוא סיפר לי שהוקמה ועדה כזאת, שכללה נציגים של זרועות שונים בצהל, וניהלתי עם הוועדה הזאת מסע ומתן, איך לשנות את החוק שבאמת היה קיים, ש... זאת אומרת, הצבא פעל במסגרת החוק שהוא העיף אותי. ונוסחה פקודה חדשה שנפתחת במילים על פי דרישתי, צהל אינו מפלה יותר בגיוסם, שיבוצם או קידומם של חיילים הומואים או לסביים, או לסביות, סליחה. שזה היה ניצחון כביר. על הנוסח הזה גם אני חתמתי, והוא אושר על ידי הרמטכ"ל דאז אהוד ברק, ותוך 3 חודשים המאבק הגיע לסיומו. מהרגע שהתחלתי לנאום עד הרגע ששונה החוק, עברו 3 חודשים, שזה פרק C. רק כדי להשוות, אני רוצה להגיד שבאותה תקופה התחיל מסע דומה עם בחירתו של קלינטון בארצות הברית, ושם זה נחל מפלה טוטלית.
מה זה אומר? ששינויים באמת יכולים להתחולל? שחוקים הם לא חקוקים באבן?
תראה, שיניתי את החוק עוד לפני שהייתי חבר כנסת. זה כבר היסטוריה, את זה אי אפשר למחוק. כן, במדינה דינמית כמו שלנו ובחברה קטנה כמו שלנו, זה אפשר הרבה יותר קל מאשר במדינה כמו בארצות הברית.
איזה חוקים היית רוצה לשנות, אם לא בקדנציה הזאת? אז אם תהיה קדנציה הבאה, אז גם בקדנציה הבאה.
חוקים בעיקר שנוגעים לזוגיות ולחיי משפחה של אנשים בני אותו מין. יש הרבה עוולות שנעשות עדיין, מפלות אותנו לרעה בשטחים האלה. לגבי חיים של הומוסקסואלים, כשאינם בני זוג, יש מעט שצריך לשנות, משום שקיימים כבר היום בספר החוקים, חוקים למניעת אפליה במקום העבודה, חוקים למניעת לשון הרע, והמשטרה כבר הפסיקה מזמן לרדוף הומואים ולהציק להם, הצבא גם הפסיק, כך שעיקר השינויים הדרושים כרגע נוגעים לחיי זוגיות.
תקדים נוסף שאולי רשמתם ולא מתעסק דווקא בחיי זוגיות הוא בנושא של הורות. ספר לי קצת על האימוץ של יוסי.
הוא היסטוריה. אני הייתי אז יושב ראש בית הספר לכימיה, וכבר זכיתי להרבה הופעות בתקשורת, כך שהייתי במרכאות מפורסם. וסיפר לי אחד העובדים שהבן שלו סיפר לו שהוא הומו, ילד בן 15, משהו כזה. ומה לעשות? והתייעץ איתי שוב ושוב ושוב. כנראה שהוא פעל בניגוד גמור לעצותיי, כי המצב בבית רק הלך והחמיר. אז יום אחד קיבלתי טלפון מאיזה נער מבוהל שהעיז להרים טלפון לפרופסור החשוב ולדבר איתו, ורצה להודות לי על זה שאני מנסה להשכין שלום בית. ומהשיחות איתו הבנתי שאין כל כך שלום בית. הזמנתי אותו לדבר, הבנתי שהמצב בבית הולך לקראת פיצוץ. באמת אחרי איזשהו זמן ההורים לא הסכימו שהילד יחיה איתם, ואז הצעתי שיעבור לחיות איתנו בהסכמתם ובעידוד או בהסכמתם של מערך שירותי הרווחה של עיריית תל אביב. וזה התגלגל עד לשירות הרווחה המדינתי, והם אישרו לנו להיות משפחה אומנה, שזה התקדים בארץ. ילד יוסי עבר לגור איתנו, ומאז הוא בן שלנו לכל דבר. היום הוא בן 24, עבר הרבה שנה מאז.
היו הרמות גבה עם מחוץ לקהילה ועם בתוך הקהילה?
בעיקר כאב להתייחסות של הקהילה לנושא. כי במשך תקופה שמרנו את זה בסוד, הילד היה קטין ולא רצינו לחשוף אותו לתקשורת, אסור על פי חוק. כמובן שלא יכולנו להסתיר את העובדה אם באים אנשים לבקר שיש אצלנו ילד בבית. והשמועה עשתה לכנפיים, אנשים ישר שאלו מה אתם מזדיינים איתו. וזה הרגיז אותי וכאב לי שאנשים יפנימו כל כך את ההומופוביה שהם אוטומטית חשבו שמאמצים ילד ישר מנצלים אותו מינית.
זה כקהילה הומופובית או כי יש לכם חברים לא מי יודע מה טובים?
אני לא יודע להסביר את זה. אני מספר לך מה קרה. זה הגיע לי זה שתלונה אנונימית נשלחה למשטרה, והגיעה הנה עובדת סוציאלית לבדוק את התלונה, וחקרה אותי, וחקרה את עמית, וחקרה את יוסי, פסיכולוגי, והשחיתתה בבית, וראתה, בסוף היא כתבה דוח שמנקה אותנו מכל חשד, אבל זה השאיר בי כאב עמוק עד היום, כי אני בטוח שזה אחד מחברי הקהילה שהתלונן.
בוא נעבור בפנייה חדה לנושא אחר. אתה תתמודד מול מיכל עדן?
אני מתכוון לאגד את כל הכוחות ואת כל הארגונים ואת כל תתי הארגונים שקיימים כדי לאחד אותם ולפעול בתור כוח פוליטי מאורגן אחד תחת הנהגתי, כדי שנוכל לבצע את השינויים שעדיין צריכים לבצע בחוקים הישראלים.
שוחחת עם מיכל עדן בשבוע האחרון?
אפילו נשיקה חמה על הלחם.
זאת למרות כל הבלגן הגדול שהיה סביב הבחירה שלה ליושב ראש פורום גאות?
אני מקווה שבקרוב יערכו בחירות בגאות ונראה מי יבחר.
ואתה מתכוון להתמודד מולה גם לכנסת? למעשה זה יהיה במידה רבה ראש בראש.
אני אתמודד נגד הרבה מתמודדים. יהיו בכנסת, רשימת המועמדים תהיה בטח של 40 איש.
והעובדה שתרוצו אחד נגד השני לא תפגע בסיכוי של הקהילה להכניס מועמד?
מי שיזכה ביותר קולות הוא יהיה הנציג הבא בכנסת.
אבל יש איזשהו הבדל בין מועמד אחד שרץ לשני מועמדים שרצים על אותו טיקט.
למה אתה שואל אותי? תשאל אותה.
מיכל עדן לדעתך היא מועמדת ראויה לכנסת?
אין תגובה.
זה אומר שלא?
זה אומר שאין תגובה.